דמיינו התפרצות מטאורים חריגה בגלל משהו שקרה בחלל לפני 3,000 שנה. דמיינו רגע עידן שבו יש שני קווי שירות לתחנת החלל שמופעלים על ידי שתי חברות מסחריות. דמיינו מפרסית שמש בגודל חצי מגרש טניס שנפרסת מתוך קופסה בגודל טוסטר, ודמיינו שחברה ישראלית אחת מקימה מערך ייצור תרופות בחלל בקנה מידה תעשייתי. זה הכל קורה כאן ועכשיו, אנחנו סוכנות החלל הישראלית ואנחנו כבר מתחילים.
כל היקום לכל ישראל, ההסקט של סוכנות החלל הישראלית.
היי, אני בר חיון מסוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, ואתם על כל היקום, התוכנית על כל מה שמרתק בתחום החלל בעולם ובישראל. סוכנויות חלל, חברות חלל, שלוקחים אותנו בעידן הזה מעבר לאטמוספירה, עם טכנולוגיה, מדע ובעיקר חזון שאפתני להפוך את החלל החיצון למשהו קרוב, נגיש, אפילו יומיומי. איתי באולפן, עודד קרמלי, כתב מדע באתר סוכנות החלל הישראלית. מה קורה, קרמלי?
מה קורה, יוסטון?
לפני שנצלול לכמה סיפורים על המדינות והחברות שמביאות את האנושות לחלל, אני רוצה לפתוח דווקא בחדשות היקום, פר אקסלנס, השמיים שלנו, שאליהם לכל אחד יש גישה. הם מוזיאון חינמי של גרמי השמיים שפתוח כל לילה. בפרק שעבר דיברנו על ליקוי החמה בארצות הברית, והפעם בואו נדבר על משהו שאפשר לראות מכל מקום בכדור הארץ, גם מישראל. ואני מדבר על מטר המטאורים שבלילות האחרונים, וגם הלילה, אם אתם מאזינים לנו ביום שני נניח, השישה במאי, אפשר לראות. מה איתך קרמלי? יצא לך לראות איזה כוכב נופל אתמול בלילה?
הבאתי משאלה להיות אסטרונאוט, ואני מחכה שתתגשם.
וואלה. אלעד שם מאחורי הקיר הזכוכית, אתה ראית כוכב נופל? לא, לא. אז אתם יודעים למה, כי הייתם בתל אביב. תל אביב, זה המון זיהום אור. אי אפשר לראות מטר מטאורים מתל אביב, נכון?
אפשר לראות, פשוט רואים את המטאורים הגדולים יותר, כלומר את הכוכבים הנופלים במרכאות הגדולים ביותר, כיוון שאם היינו נוסעים למכתש רמון, שהיא נקראת שמורת אור, למרות שמורה להיות שמורת חושך למעשה, שם אפשר ממש לראות קצב גבוה של כוכבים נופלים כמה עשרות בשעה.
אגב, זה לגמרי בעיה שהיא הולכת ומתעצמת מדי שנה. בממוצע, עוצמת האור בערים בעולם הולכת ועולה. הכוכבים הולכים ומתמעטים, וגם מטר מטאורים זה משהו שהולך ונהיה קשה לראות אותו. צריך ממש לצאת למדבר או משהו כזה.
רוב האנושות לא רואה היום את שביל החלב, למשל, את הגלקסיה היפה שלנו, וכן, וגם אירועים, וגם הרבה מאוד כוכבים שאנחנו רואים בשמיים, כבר לא כוכבים טבעיים, אלא לוויינים למיניהם, כמו סטארלינק, שיש לזה יופי וקסם משל עצמו, אבל זה לא השמיים הטבעיים שאנחנו אוהבים.
אבל בוא נסביר שנייה רגע מה זה בכלל מטר מטאורים. על מה אנחנו מדברים כאן?
בעצם מטר מטאורים זה כדור הארץ שאוכל קצת אבק כוכבים, כלומר כדור הארץ שבא בעקבותיו של על פי רוב שביט, יש גם מטר אחד שנגרם על ידי אסטרואיד, ואנחנו בעצם חוטפים את האבק שהוא משאיר אחריו, שמדובר פחות או יותר פשוט באבק, כן, אבק ואבנים קטנות וקרח.
שנכנסות לאטמוספירה ו...
ונשרפות בצורה כן. מאוד יפה, ואז זוגות רומנטיים מתחבקים ובאים משאלה.
אגב, אתה יודע למה אנחנו רואים את הדבר הזה בשמיים? זה לא כי האבק עצמו נשרף, הוא נכנס במהירות של 200,000 קמ"ש, במקרה הזה אפילו 240,000 קמ"ש, הוא כל כך מתלהט שבחיכוך עם האטמוספירה, הוא ממש קורע את האלקטרונים מהאטומים של האוויר, ונוצרת פלזמה בשמיים. אנחנו לא רואים את הגרגיר אבק הזה שנשרף, אנחנו רואים פשוט צלקת של פלזמה באטמוספירה.
אנחנו רואים את האוויר נשרף, לא את הדבר שנכנס, אלא את האוויר מתלהט והופך להיות פלזמה.
עכשיו, הזכרת שמטר מטאורים הוא תוצאה של מעבר של כדור הארץ דרך שובל של שביט, משהו משאיר אחריו. אז צריך להגיד שהשובל הזה הוא של שביט די מפורסם.
הכי מפורסם. הסלב של השביטים, הלי.
הלי.
השביט הלי.
למה הוא כזה מפורסם?
כי סר אדמונד הלי בעצם היה הראשון שהצליח לחזות מתי השביט הזה יופיע בשמי הארץ. הוא נעזר בידידו אייזיק ניוטון, לא יודע אם שמעת עליו, ניוטון, ניוטון סיפר לו על חוקי התנועה, והלי בעצם מבין שכל ההופעות ההיסטוריות של אותו כוכב שביט בשמיים, זה בעצם אותו שביט שבא לבקר מדי 76 שנים. והוא בעצם הצליח לחזות את ההופעה הבאה, הוא כבר לא היה בחיים.
הוא אמר שזה קרה. הוא אמר, אני חוזה שהדבר הזה יקרה ב-1910, ו...
וזה נשמע כל כך מטורף. זאת אומרת, מי מסוגל לחזות מה יקרה בעוד עשרות שנים?
יכול להיות שהוא התגלה אפילו, אגב, קודם לכן. היכול להיות הזה מסתמך על ציטוט מהתלמוד הבבלי, שאומר, כוכב אחד ל-70 שנה עולה ומטעה את הספנים. כשחישבו מתי זה, לגמרי, כשחישבו מתי זה נכתב, אז ההשערה היא שהתלמוד מתייחס לביקור השביט הלי בשנה 66 לספירה. הם כנראה לא ידעו מה זה שביט, כן? הם קוראים לזה כוכב, אבל זה די מדהים אם הם הצליחו בכלים של אז לגלות את זה.
זה גם כל כך מדהים שאתה חושב על זה, כי בסוף בני אדם חיים פחות או יותר 70 שנה, כן? וזה מופיע פעם ב-76 שנים.
מחזור
כך שם. שאף פעם, זאת אומרת, לרוב האנשים לא יצא אף פעם לראות פעמיים בימי חייהם.
אני מחכה ל-2061, נראה לי שזה.
כן, 28 ביולי 2061, מאזינות ומאזינים, יש למה, יש למה לצפות?
שימו,
תעשו ספורט, תשמרו על עצמכם.
אגב, לפי הערכות של אסטרונומים, יכול להיות שמטר מטאורים השנה יהיה חזק במיוחד, עם סי של יותר מ-100 מטאורים לשעה, וכל זה בזכות די הרבה חומר שהשתחרר מהשביט הזה לפני 3,000 שנה בערך, ובגלל כוחות הכבידה של צדק, הוא הוסט ככה שאנחנו נכנסים בדיוק בקטע הכי מרוכז שלו. ואז, גם אם אין לך תוכנית לצאת מתל אביב, הלילה, קרמלי, תעיף מבט. אולי בכל זאת תראה עוד כמה כוכבים נופלים.
הודות לצדק, תודה לצדק.
נעבור עכשיו לחלליות שלוקחות אסטרונאוטים לחלל. עד היום, בכל ההיסטוריה, הגיעו לחלל בערך 650 בני אדם מ-50 מדינות בערך. אבל צריך להגיד שכיום יש רק 3 מדינות שיש להם יכולת לשגר בני אדם לחלל. ארצות הברית עם חללית הדרגון של SpaceX, לרוסיה יש את הסויוז הוותיקה, וסין עם השנג'ו. להודים עוד מעט תהיה חללית, אבל בינתיים זה כל מה שיש. 3 חלליות בכל העולם. רק שהשבוע האמריקאים הולכים לעשות היסטוריה, ואם לא יהיו דחיות, אז ביום שלישי, השבעה במאי, לפנות בוקר שעון ישראל, 2 אסטרונאוטים אמריקאים אמיצים הולכים לעלות על חללית של חברת התעופה בואינג. קרמלי, ספר לנו קצת מה ההתרגשות פה, ואיך הגענו למצב שיש לנו 2 חברות מסחריות שמטיסות בני אדם לחלל.
אז קודם כל, אמרת יפה מאוד שיש בסך הכל 3 חלליות היום שיכולות לשאת בני אדם לחלל. אבל מעולם בהיסטוריה האנושית לא הייתה יתירות. תמיד יש מדינה אחת עם חללית אחת. למשל, אם מחר יש תקלה בסויוז הרוסית, אז לרוסיה אין אפשרות להעלות בני אדם לחלל. אין. אין 2 חלליות רוסיות. אז לאמריקאים עכשיו יש את הדרגון של SpaceX, יש את האוריון שנאסה פיתחה בעצמה, ועכשיו מצטרפת חללית שלישית, הסטארליינר של חברת בואינג. וכדי להבין איך הגענו למצב המדהים הזה של יתירות משולשת בשיגור בני אדם לחלל, זה נשמע כמו איזה סייפיי כזה, כן, כאילו יש כמה מוניות שירות, כמה קווים שונים ומתחרים. אז צריך לחזור אחורה לעשור הקודם, כשנאסה בעצם קיבלה החלטה שהיא הולכת להתמקד בחלל העמוק, בשיגור אסטרונאוטים לירח ובהמשך למאדים, ובעצם סוג של להפריט את, את השינוע של בני אדם ומטענים, לחלל הקרוב, למסלול לווייני נמוך.
היה להם גם מוטיבציה נוספת. תוכנית מעבורות החלל נגמרה. הם פתאום מצאו את עצמם שהם תלויים ברוסיה, במשגר הסויוז שלהם. אף אחד לא רוצה להיות תלוי ברוסיה לנצח. הם היו צריכים למצוא איזשהו פתרון אחר.
אני חושב שזה פתרון שהוא גם חסך המון המון כסף, אבל גם בעצם הוא הזניק את מהפכת החלל החדש. אנשים קצת לא, אולי לא מבינים את זה. כשאנחנו מדברים על SpaceX, אנחנו חושבים משום מה שהם מתחרים בנאסה, אבל נאסה היא הלקוחה הגדולה ביותר של SpaceX.
אז מה הם עשו בעצם?
אז בעצם נאסה באה ואמרה, הנה ניתן כמה מיליארדים לשתי חברות. חברה אחת זה חברת הזנק לא מוכרת אז SpaceX, לפתח את הדרגון, והחברה השנייה, אחת המוכרות בעולם, בואינג, לפתח את חיילית הסטארליינר. כמו שחלק מהמאזינים שלנו יודעים, SpaceX הגיע לקו הגמר מזמן. זאת אומרת, SpaceX כבר משגרת דרגונים מאוישים לתחנת החלל הבינלאומית בדרך קבע, כן? גם בשירות נאסה וגם טיסות פרטיות, למשל של אקסיום, של חברת אקסיום, ששיגרה כך את האסטרונאוט הישראלי השני, איתן סטיבה, לתחנת החלל הבינלאומית. כל אותו זמן, הסטארליינר נתקלת בכשלים, בקשיים.
כן, אמרתי קודם ששני אסטרונאוטים אמיצים יעלו לסיפון הסטארליינר, ולא סתם אמרתי אמיצים, כי זה לא רק שזה הולך להיות טיסת הבכורה למרקיע שישגר את החללית הזאת, אלא שהסטארליינר בעצמה עברה חתיכת דרך חתחתים עד שהגיעה לנקודה הזאת, כן?
כן, בעצם עוד לא הייתה טיסה אחת לא מאוישת מוצלחת לפני הטיסה המאוישת.
מלחיץ.
מאוד מלחיץ. אתה יודע, יוסטו, אני מת להגיע לחלל, אבל לא יודע אם הייתי עולה על פעם. הייתי עולה נותן למישהו אחר לנסות קודם. ומזל שיש אנשים כאלה אמיצים, כן, ברי בוטש ווילמור, אפילו השם הזה ברי בוטש ווילמור, הוא נשמע איש מאוד רציני.
בדאס.
בדאס. וסוניטה סוני וויליאמס, שני טייסי ניסוי מהמנוסים ביותר בכדור הארץ, שניהם היו בחלל כמה וכמה פעמים. ולא זו בלבד שהם הולכים לטוס בחללית בפעם הראשונה, מאחר שהם טייסי ניסוי, הם הולכים בעצם להתעלל בחללית, כן? הם הולכים למשל להגיד לחללית שהיא עבודה בחלל, ואז לנסות לקייל לפי הכוכבים, למצוא את המיקום שלהם, להריץ כל מיני תרחישי אימה כאלה, למקרה הצורך, למקרה של תקלה באחת מהטיסות המבצעיות, ורק אם החללית תעמוד בכל האתגרים הללו, אז היא תקבל את הסטמפה של ראויה ובטוחה לשימוש.
כן, אז זה בעצם באמת, כמעט כולם היום שמעו על SpaceX, אבל צריך להגיד שזה כל כך לא מובן מאליו, שהיא הגיעה למקום הזה מנקודה פתיחה של סטארט-אפ לא גדול, שמתחרה באחת מחברות התעופה והחלל הגדולות בעולם. בינתיים חללית הדרגון שהיא פיתחה כבר שיגרה 50 אסטרונאוטים לחלל.
מטורף.
והסטארליינר של בואינג עושה זאת עכשיו בפעם הראשונה. אבל זאת עדיין אבן דרך חשובה, כמו שאמרת, יתירות, תחרות.
אם מחר מתגלה תקלה, שוב, חלל זה עסק מסוכן, אנחנו יודעים את זה. יש המון המון ברגים, עם בורג אחד אף ויש תקלה, צריך להשבית את הדרגון. אז ארצות הברית עכשיו לא תהיה תלויה לעולם באף חללית אחת. אם יש בעיה בדרגון, יש את הסטארליין, אבל אם יש בעיה בסטארליין, יש את הדרגון, ותמיד יש את האוריון של נאסא עצמה, כך שיש בעצם שלוש אפשרויות לשגר בני אדם לחלל. זה לא רק שאין אף מדינה אחרת בעולם עם היכולת הזאת, עם היתירות הזאת, שוב, מעולם לא היה בהיסטוריה האנושית.
ואפילו זה לא רק היתירות, זה לא רק קו אוטובוס ישיר לתחנת החלל הבינלאומית, זה חברה נוספת שתעודד גם בניית תחנות חלל נוספות בעתיד, מסחריות, ממשלתיות.
עם האוכל בא תיאבון, זאת אומרת, ברגע שאתה יכול להביא בני אדם למסלול אוויר נמוך, אז כן, זה גם פתאום מעודד אותך לבנות בתי מלון בחלל, זה מעודד אותך להשקיע בתיירות חלל, כי האופציה קיימת, האופציה לשני הבני אדם נמצאת על השולחן, היא, בגלל היתירות הזו, זה לא משהו שיעלה מחר בבוקר, כלומר, יש לך צי של כמה וכמה חלליות שונות, שעומדות בהנגרים ורק מחכות להזדמנות.
סיפרנו בפרק הקודם על לוויין סיני שנכנס למסלול סביב הירח כדי לשמש בעצם תחנת ממסר שתקשר בין הסינים בכדור הארץ לבין משימות בצד הרחוק של הירח. עכשיו מגיע השלב הבא. ביום שישי סין שיגרה משימה שאם היא תהיה מוצלחת היא תחזיר לכדור הארץ, לראשונה בהיסטוריה, אבנים מהצד הרחוק של הירח. קרמלי, בוא נסביר רגע למה זה ביג דיל בעצם.
דוגמיות קרקע נחשבות לגביע הקדוש של מדעים פלנטריים, שבעצם אתה יכול לקחת אבק וסלעים מעולמות אחרים, ולחקור ולפרק ולפוצץ ולחמם ולקרר במעבדות בכדור הארץ, של תנאים אופטימליים, כן? אפשר לשלוח אסטרונאוטים לירח, וזה נחמד, אפשר לעשות כמה ניסויים בשטח, אבל אין כמו להביא למעבדה הכי מצויית בכדור הארץ, ולפרק את האבן בפנים, להבין מה היא עשויה, מה הרכב שלה וכו'.
רוב מה שאנחנו יודעים על הירח ועל המוצא שלו, אנחנו יודעים בעצם מהכמה מאות קילוגרמים שהושגו באפולו.
382 קילוגרמים של אבק ואבנים שהובאו בתוכנית אפולו. הסובייטים הביאו כמה מאות גרמים גם כן בתוכנית לונה הסובייטית. המשימה אגב האחרונה הייתה ב-1976. והמשימה הבאה אחריה היא ב-2020, צ'אנגה 5 הסינית מביאה דוגמיות קרקע מהירח. שוב, המדינה השלישית בהיסטוריה שעושה זאת אחרי ארצות הברית וברית המועצות, והראשונה מאז לונה 24 הסובייטית ב-1976, אבל עד היום אף מדינה, אף אחד לא הביא דוגמיות קרקע מהצד הרחוק של הירח. סין הולכת להיות הראשונה שעושה זאת עם צ'אנגה 6.
מעולה. ומה השלב הבא למעשה?
ובכן, חוץ מהערך המחקרי האדיר, בעצם אנחנו רואים את המעצמות מחלקות ביניהן את הירח, ממש מבטרות ככה במפה ועושות כמו שהיינו ילדים כזה, כן? זה הצד שלי שלי של השולחן, זה הצד שלך, אז המעצמות המערביות מתבססות בקוטב הדרומי, בחלק הקרוב של הירח, סין ובעלות בריתה, בעיקר רוסיה, מתכוונות להקים בסיס בהתחלה רובוטי, תחת מחקר רובוטית, בהמשך תחת מחקר מאוישת.
אגב, מצרים הצטרפה ממש לאחרונה.
היא הצטרפה לתוכנית הסינית. גם כן, בקוטב הדרומי, אבל בחלק הרחוק, לכן סין מאוד מאוד רוצה להבין איך ההרכב שם של האדמה, של הרגולית הירחי, כדי להבין איך אפשר לנצל את המשאבים המקומיים על הצד הטוב ביותר.
אגב, צ'אנג אה 6 אמורה גם לצבור ניסיון למשימה דומה של איסוף אבנים, רק ממאדים. הם מתכננים משימה כזאת ממש ל-2030.
כן, אבל המשימה היא לא תקרא צ'אנג אה, כי צ'אנג אה היא אלת הירח הסינית.
נכון.
אז אני לא יודע אם יש אל מאדים סיני, נראה. תלוי איך הם יקראו למשימה, ואז לפי זה נדע. ככה אנחנו לומדים על המיתולוגיה הסינית, יוסטון. זו הדרך שלנו ללמוד.
אתה יודע, דיברנו לא מעט על חלליות לתחנת החלל הבינלאומית, לירח אפילו, אבל מערכת השמש היא עצומה. קשה לדמיין כמה היא גדולה. האנושות כבר הגיעה רחוק, כן? החללית ג'ונו מסתובבת עכשיו סביב צדק, וויג'ר אחת כבר עזבה את מערכת השמש, אבל אלה משימות שלוקחות שנים להגיע ליעד. כדי לקצר משימות מחקריות, ואולי להגיע מתישהו אפילו לכוכבים אחרים, במרחק שנות אור, אנחנו צריכים לחשוב על דרכים הרבה הרבה יותר מהירות. אז אני רוצה שנדבר רגע על משימה ששוגרה ביום שלישי לפני שבועיים, בסוף אפריל ככה, שהיא משימה שאשכרה נותנת תקווה למהירויות והמרחקים האלה בעתיד. מפרסית שמש של נאסה שנפרסה בחלל ומונעת בעצם על ידי אור. פוטונים של אור. בוא נדבר על זה רגע. איך הדבר הזה עובד? מה קורה שם?
זה פשוט מבריק כל כך להגיד פוטונים של אור. אור שמזיז חלליות קדימה, דוחף חלליות קדימה. אז כמו שאנחנו יודעים, לפוטונים של אור אין מסה, לכן הם נעים במהירות האור. אבל כן יש להם טנע או מומנטום. דהיינו, כאשר פוטונים של אור פוגעים בחללית שלך, הם בעצם קצת מזיזים אותה. ואגב, חלליות היום שנשלחות למשל גשושית או רובר שנשלחים למאדים, הם צריכים לעשות תיקון מסלול, אם לא יעשו תיקון מסלול ולא יחשבו את הפוטונים מהשמש, הם בעצם
יגיעו למקום אחר בכלל.
יסטו לחלוטין מהמסלול בכמה מאות אלפי קילומטרים. אז הרעיון הוא כמו מפרסית שאנחנו מכירים בים, כן, להשתמש במומנטום הזה של הפוטונים שמגיעים מהשמש כדי להניע את החללית קדימה. זה לא הניסוי הראשון שנערך כך, יפן אפילו שגרה מפרסית שמש, כן. 2010 לנוגה, זאת אומרת, הוכחת התכנות כזו, שאפשר כן לנווט בעזרת פוטונים, בעזרת מפרסית. אחר כך היה לייט סייל 2 ב-2019, שגם כן היה ניסוי מוצלח, אבל בינתיים מה שתוקע את כל הרעיונות הגדולים האלה, זה המוטות, כן? כדי, עכשיו אתה, שוב, דמיין מפרסית בים, כן? אתה צריך, המפרס הוא חומר מאוד מאוד דקיק ומאוד רפלקטיבי, הוא מחזיר אור מן הסתם, כדי שיהיה אימפקט גדול של הטנה הזה, כן. אבל זה משהו שיחזיק וימתח את היריעות הללו, והדבר הזה הוא מוטות, ומוטות, מה לעשות? זה דבר כבד, כבד, מגושם, צריך לקפל את זה. אז בעצם נאסה כאן, בניסוי הזה, פיתחה מוטות מאוד מאוד מיוחדים, שעשויים בין היתר מסיבי פחמן, סופר קלים וסופר עמידים לתנאים הקשים של החלל, אתה יודע, פרשי טמפרטורות מטורפים, כן, זה כפוף, ואז זה לוהט, וזה גורם
מתרחב, מתכווץ.
מתרחב, מתכווץ, לא הרבה חומרים עומדים בזה, אז כאן יש מוטות שאמורים לשמש בעתיד גם למשימות אחרות, זאת אומרת, למשל, למבני מגורים על הירח, מאדים, כל סביבה חללית קשוחה, צריכה מוטות עמידים וקלים מתוצרת נאסה.
זאת אומרת, פריצת הדרך האמיתית כאן, זה שהם הצליחו לעשות אוריגמי מהדבר הזה, שנפרס לגודל של חצי מגרש טניס, מגודל של קופסה בגודל של טוסטר.
אנחנו מדברים על מוט באורך 7 מטרים, ששוקל 900 גרם, ואפשר ללפף אותו לגודל אגרוף.
זה מדהים. וכן, כמובן, המוטות האלה שאתה מדבר עליהן, הם גם יסייעו, אם זה יצליח, הניסוי הזה, ליצור מפרסים הרבה יותר גדולים, נכון? עד 2000 מטר מרובע, זה חתיכת מפרס הדבר הזה.
כן, עד 2000 מטר מרובע, וחשוב גם להגיד, יש דרך אחת פשוט להגיד, טוב, אני מסתמך על הקרינת האור הטבעית מהשמש. דרך אחרת, אם אתה רוצה ממש להגיע למקומות חשוכים, דהיינו למערכות כוכבים אחרות, אפשר פשוט להשתמש במקור אור מלאכותי.
עכשיו אתה מציט לי את הדמיון. Yes, מה הפוטנציאל של הדבר הזה? לאן אני אוכל להגיע איתו?
אם אתה עכשיו, כפי שהציעו בין היתר בברייקטרו סטארשוט, שאגב מי שמנהל את הפרויקט הזה הוא פרופסור אבי לייב הישראלי, אם אתה משתמש בלייזר מכדור הארץ, וממשיך להאיץ ולהאיץ ולהאיץ את המפרסית שלך, אפשר גם להגיע לאלפא קנטאורי ב-20% במהירות האור.
אלפא קנטאורי, רק נזכיר, זה בעצם השמש הכי קרובה למערכת השמש שלנו.
זה השכן שלנו, אם אתה רוצה כוס חלב, סוכר, רק באלפא קנטאורי.
זה מאיפה שבעיית שלושת הגופים, החיזרים תוקפים אותנו.
נכון, אז אולי לא כדאי לשלוח מפרסית, אני לא יודע. הם יחשבו לאחור מאיפה הגיע מפרסית, והם ידעו שאנחנו פה.
לגמרי.
אז זה מסוכן.
אז אחלה תוכנית, ואפילו יש, גם הבנתי, תוכנית של נאסה, לשגר איזה מפרסית ב-2069 כזה, לא?
כן, תוכנית דומה בעצם לברייקטרו סטארשוט, גם כן ניסיון, זה כאילו יום 100 שנה לנחיתה לירח, גם כן ניסיון להגיע לאלפא קנטאורי, וצריך גם לומר שאם יתמזל המזל, אחרי שהמפרסית הזאת תיפרס בחלל, מאחר שהיא כאמור, זה חומר מאוד מאוד רפלקטיבי, אנחנו אמורים להיות מסוגלים לראות את זה גם מן הקרקע, בעין בלתי מזוינת.
את המפרסית שעכשיו שיגרו.
כן, כן, כן. זה מדובר בעצם שיהיה בהיר יותר מאשר הכוכב סיריוס, שהוא הכוכב הבהיר ביותר בשמי הלילה. אז אני ממליץ לכולם לעקוב, יש אתר נפלא בשם Heavens Above, כן, heavensabove.com, אפשר לעקוב שם אחר מסלוליהם של כמה וכמה עצמים נוצצים כמו תחלת החלל הבינלאומית, ועכשיו הצטרפה לרשימה הזו גם מפרסית השמש של נאסה.
חתיכת מראה שתחזיר אור מהשמיים מגובה...
מראה מטורפת, רפלקטיבית. כן, מחזיר אור בשמיים, מחזיר אור שמימי.
יפה, אהבתי. ועכשיו ידידי, הגיע הזמן לקצת יקום כחול לבן. נותנים ספייס. כאמור, מדי פרק אנחנו ניתן כאן מקום לחברה ישראלית שקיבלה תמיכה מסוכנות החלל הישראלית, והפעם... זה גם מגיע בעקבות חדשות די מדהימות, שחברת ספייס פארמה הישראלית תתחיל לשתף פעולה עם ענקית החלל סיירה ספייס, על מנת להתחיל לייצר תרופות וחומרים בחלל בקנה מידה תעשייתי. למי ששומע לראשונה על ספייס פארמה, זה אולי ישמע קונספט קצת מוזר, כן? להקים בית חרושת בחלל. ואני רוצה להזמין לתוכנית את יוסי ימים, שהוא מייסד ומנכ״ל ספייס פארמה, שיספר קצת על החברה המיוחדת הזאת. היי יוסי.
היי בר.
לפני שנגיע לאיך אתם מתכוונים לפתוח פס ייצור תעשייתי בחלל, אני רוצה שנייה לקחת צעד אחורה, כדי שנבין קודם מה הקשר לחלל. אתם חברה שכבר מאז 2017 משגרת מעבדות לחלל, שבהם חוקרים מנהלים את הניסוי שלהם מכאן, מכדור הארץ, הם שולטים בו באפליקציה בנייד. ואני רוצה לשאול, איזה יתרון יש בתנאי החלל שעוזרים לניסויים רפואיים, לפיתוח תרופות והמצאה של חומרים חדשים?
טוב, אז למעשה אנחנו בורחים מכוח המשיכה של כדור הארץ, אבל זה לא הכל.
שזה שמה כיף, אבל איך זה עוזר לתרופות?
בדיוק, אני אסביר. בחלל אין כוח משיכה, זה ברור לכולנו.
כן.
אבל אולי יש שני הדברים היותר חשובים.
יש כוח משיכה ויש מיקרו כבידה, בעצם נכון, אין משקל.
נכון, אנחנו מדברים על מיליונית הכבידה, כן. שזה 10 בחזקת מינוס 6, זה גובה של המעבדות שלנו. ולמעשה הסביבה מאפשרת גם שני מצבים ייחודיים, שאין על כדור הארץ. הראשון זה יסעת חום. זאת אומרת שאוויר חם לא עולה ואוויר קר שוקע.
זאת אומרת שמולקולה קרה יכולה להיות לצד חמה בלי ש...
לא נורמלי, ממש, בלי שיגשרו מפל טמפרטורות.
כן.
הם לא אפשרו אחת את השנייה, ואין גם זרימה. שלמעשה, כשאין זרימה, אנחנו צריכים לאפשר בעצם את הכוח להזיז את הנוזלים למעלה.
זאת אומרת שיש יציבות, אתה אומר בעצם.
נכון, אם אני אקח כוס מים, כן, על כדור הארץ, אני לא יכול להחזיק אותה בלי כלי קיבול, כן, נאמר, הכוס עצמה. כמה סמק, נגיד 100 סמק, אני חייב כוס, אין מצב אחר, בקבוק. בחלל אתה יכול להחזיק את זה, בלי שום כלי נושא, בלי בקבוק ובלי כוס. תחשוב שיש לך בועה, ואתה יכול לדקור אותה עם החטים ולזריק לתוך הנוזלים אחרים, לייצר ריאקציה, להביא את זה למצב של מוצק ולהקפיא את המצב. ופה בעצם נוצר לנו מוצק מנוזל, אבל עם תכונות שונות מכדור הארץ. לדוגמה, צפיפות החומר, פירוק החומר. האם ידעת שערבוב שמן ומים בחלל ובלי פאזה, למעשה השמן והמים מתרכבים ביחד ולא תוכל להבדיל ביניהם? אין מצב שהשמן צף.
זאת אומרת, למעשה בחלל, בגלל שאין לך משקל, יש לך הרבה יותר גמישות של לשחק עם החומרים. אתה יכול להזריק חומרים כאלה וכאלה שבכדור הארץ...
עם הנוזלים, בוא נגיד עם הנוזלים.
כן. אתה יכול לייצר חלבון חדש לחלוטין, שכאן בכדור הארץ אתה לא יכול לייצר.
בדיוק ככה.
ואיזה תרופות זה, למשל? מה?
אנחנו מדברים פה על קרויץ יעקב, שזה CJD, מחלה נפוצה, מאוד דומה לאלצהיימר ועוד מחלות דומות. יש פה התחלה של תרופה מאוד מאוד חשובה, שתהיה קיימת רק בעוד 12 שנים כנראה. אבל על כדור הארץ אין שום דרך לעשות את זה.
זה כל כך מעניין שאנחנו חושבים, זאת אומרת, נשאל אדם מן היישוב, כן, הדיוט, מה אפשר לעשות בחלל, כן? זאת אומרת, טוב, שוק אחד הגיוני זה לוויינים, ושוק שני פוטנציאלי זה תיירות חלל, אף אחד לא יגיד פארמה. אנשים לא מבינים איזו מהפכה גדולה יכולה להתרגש עלינו דווקא מהחלל, אילו תרופות אפשר לפתח במיקרו כבידה, ואיזה אפיק כלכלי זה לתעשיית החלל כולה.
אז לא רק הדיוטות, גם אילון מאסק, שיצא לי לפגוש 6 פעמים, 3 מתוכן בהוטון, דרום אליי, איחרתי אפילו שעה לביקור הראשון, אני זוכר.
הכי ישראלי לאחר לאילון מאסק, האיש העשיר בעולם.
הייתה שם סעודה ממש, שולחן ארוך, וישבנו והצגנו את התפיסה ושוחחנו. הוא לא ידע מה לעשות עם הדרגונים, כן? אני כמעט קניתי דרגון שלם ממנו.
וואלה.
שיזובד ב-200 מעבדות, ולצערי הרב זה נכשל, לדעתי לא היה לו ראשון יצאו לדבר הזה. וכאן חשבתי שזה נגמר, אבל ממש לא. אחרי זה נפגשנו עוד כמה פעמים, והמשכנו לפתח את העניין, ולילה אחד בשעה אחת אני מקבל טלפון, בחור בשם אשלי ונס. אשלי ונס זה הביוגרף של אילון מאסק, שכתב עליו את הספר, ועורך למעשה את כל הפובליציטי שלו. ואמר לי, תשמע יוסי, אני בא לישראל. אמרתי, יותר רציני, אמר לי, כן, אני והצוות, 5 ימים מצלמים את ספייס פארמה. הם הגיעו. אפילו את הסוחים של הנעליים שלי צילמו. ובסופו של שבוע, הם יצאו בהכרזה, שספייס פארמה זה 1 מ4 טכנולוגיות העילית של ישראל, יחד עם כיפת ברזל. יש על זה כתבה, בכל העולם. ואנחנו עכשיו צריכים, איך אומרים, לבדות את הצ'ק. זה לא קל.
אז ספר עוד, איזה עוד יתרונות בולטים יש בחלל שאתם נעזרים בהם?
אז אנחנו נעזרים בהאצת גידול של רקמות ותרופות ביחד, והקומבינציה הזאת נקראת אורגנואידים.
האצת רקמות שמה, מתיישנות בחלל מהר יותר?
אני אתחיל דווקא בסיפור שמאוד חשוב שכולם יבינו. יצא לי להיות בנאסא איימס, והראו לי לטאות שעלו לחלל. עכשיו, אתה יודע, אתה מוריד לי לטא את הזנב, ואחרי זה גודל, נכון? והלטאות הצמיחו זנב בחלל הרבה יותר מהר מעל כדור הארץ. וזה הדליק לי את החשיבה, אומר, רגע, מה זה זנב? זה רקמה. בוא נעלה רקמה של חולה, ונראה אם היא מייצאה, אתה יודע, מיון וחלוקה של תאים, גדילה וצמיחה, ובאמת זה צומח ביחס של 1:20. היום יודעים שיחס הגדילה של רקמה ביחס לכדור הארץ בחלל, עומד על 1:20, זאת אומרת שיום בחלל שווה ערך ל-20 ימים על כדור הארץ.
וחודש בחלל זה שנה ו8 חודשים.
בדיוק. אז זאת אומרת, אני יכול לייצר רקמה עם אייג'ינג, בעצם לישן אותה. ואז החלטנו לבנות יצורים קטנים שיהיו חליפי עכברים. אתם יודעים שתעשיית הפארמה נשענת על עכברים בכל פרי-קליניקל ולפני שעוברים לאדם. אז יש עכברים מהונדסים שעולים לא מעט כסף ומייצרים מיליארדים כאלה. והנה ה-FDA אישר לפני 1.5 שנים להשתמש באורגנואידים. מה זה אורגנואיד? אורגנואיד זה למעשה טישו קלצ'ר, אותה רקמה שצומחת מתוך תאי גזע שמתוכנתים לייצר איזשהו חולה מסוים. עם מחלה מסוימת.
הבנתי. אתה לא משבט עכברים לחלל, אתה פשוט משכפל את הרקמות שעליהם אתה צריך לעשות את הניסוי
נכון.
בחלל.
ולכן אנחנו הגענו לפיתוח של רקמות שיהיו חליפי עכברים. אנחנו נתחיל לייצר מאות ואלפים כאלה בשנה הקרובה, נוריד אותם לפה, ועליהן חברות הפארמה ימשיכו את הניסויים, אבל לא יצטרכו יותר עכברים. אז גם שמרנו על העכברים.
שמע, ההאצה הזאת של תהליכים בחלל ביחס לכדור הארץ, זה כמו סיינס פיקשן הדבר הזה.
כן, לא רק זה, גם חיידקים.
מה חיידקים?
זהו, בחיידקים, חיידק על כדור הארץ יש לו רמת סטרס או אלימות, בוא נגדיר אותה X, אם אני מלא את אותו חיידק לחלל, ועשינו את זה, עשינו את זה בלוויין האוטונומי שלנו דידו 3, ביחד עם בית החולים שיבא, פרופסור רועד גלמור, אלינו חיידקי קולי, אי קולי לחלל.
וגם הם משתכפלים מהר יותר בחלל?
אז פה קורה דבר אחר, הם נהיים הרבה יותר אלימים. בוא נגיד 1000X, שזה פי 1000, ואז אנחנו יכולים לבחון אותם, בעצם את החיידק, או את המגפה הבאה, שתגיע מחיידקים, לא רק מנגיפים כמו בקורונה לדוגמה, וכבר להיות מוכנים עם אנטיביוטיקה לרמת אלימות הרבה יותר גבוהה, של חיידקים מוכרים, אי קולי יש בכל מקום, מדפסת, שירותים, מסעדות, אנחנו מוצפים באיקולי סביבנו.
יוסי, המעבדה אטומה היטב, אני מקווה, כן? אתה לא הולך, אתה מייצר לי סופר חיידקים בחלל, ואז אוי, איפה זה נעלם? אוי, המכסה, שכחתי לעשות את המכסה.
ככה מתחילים כל סרטי האימה האפשריים בחלל.
זה מה שהתחיל, ככה זה היה בווהן. אז ככה. שכח לסגור את המכסה, זהו.
כן, אבל בלי המחקר והפיתוח לא תהיה קדמה, אז אנחנו עושים את כל מה שצריך מבחינת הגנות, נאסה אישרה את המעבדה שלנו. נזהרים ברמות קומפליינס מחמירות, אבל בתוך הלוויין, אתה צודק, זה מסתובב, ולדעתי עוד 5-6 שנים יישרף לכדור הארץ, ואולי נמצא משהו חדש.
איך אפשר עכשיו ללכת לישון בידיעה שיש סופר חיידקים במסלול?
שמע, מצד שני, קרמלי, תחשוב על זה. אנחנו היינו מגיעים לסופר חיידקים האלה מתישהו כאן בכדור הארץ, ואז היינו צריכים לחבות את השריפה כאן, בכדור הארץ.
נכון.
הם קופצים לעתיד עם הדבר הזה, מייצרים את הסביבה הזאת בחלל, ואז מביאים לכאן פתרונות שישמשו אותנו בעתיד.
זה מטורף, זה מה שצצה לעתיד, זה כאילו מודיעין, תמונת מודיעין על חיידקי העתיד.
יוסי, זה באמת תחום מרתק וכל כך לא צפוי, באמת, כמו שקרמלי אמר קודם, של ניצול החלל. המון תודה שבאת להתארח בתוכנית, ואנחנו עוד נתראה.
תודה לכם, חיות חלל.
וואלה, קרמלי, לכבוד הוא לי להיות חיית חלל.
אבל חיה קטנה חמודה כזה, זה קיפוד או משהו, נכון? כן, קיפוד מכאן. חלל.
אני אמליץ לכל מי שרוצה להמשיך ולהתעדכן, להיכנס לאתר סוכנות החלל הישראלית, לעמוד הפייסבוק שלנו. אני רוצה להגיד שוב תודה ליוסי ימין, מנכ"ל ספייס פארמה שהתארח בתוכנית. עודד קרמלי כאן באולפן כותב לאתר סוכנות החלל הישראלית שבעריכתי. אני בר חיון, נתראה בפרק הבא של כל היקום.